טוב, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על רבי שמעון. אני עוד לא יודע, אני באמצע העבודה הפנימית שלי, וכשאני ארגיש שאני מחובר אז אני אעשה. אבל... אז זה אבא שלי, אבא שלי תמיד אומר שהעיקר בנסיעה זה לרקוד. אומר לא תפינות אלא ריקודים. הוא אומר במי שאין לו כוח לרקוד, אז שיבוא לחתונה. לחתונה באים הרבה פעמים גם לא אין לבן אדם כוח לרקוד, לא כל אחד הוא רקדן, נכון? אבל אתה מגיע לחתונה. אתה מגיע לחתונה, עומד שם, משתתף, אוכל משהו, אומר מזל טוב, זה העיקר. וגם מי שלא יכול את זה, אז לפחות שישתתף מרחוק. אבל אתם יודעים מה, כל החג הזה של ל"ג בעומר, זה משהו שהוא חידוש, חידוש גדול. בעיקרון, בחוץ לארץ, זה החג של ילדים. הילדים היו יוצאים ליערות, יורים בחץ וקשת, וזה לא היה, מבוגרים לא חגיגו את ל"ג בעומר. אוי למה ישיבס, ודאי לא חגיגו את ל"ג בעומר. פה בארץ זה החג של הספרדים והג'למרס. עם הזמן, זה פשוט נתפס, זה יותר ויותר ויותר, עד שהיום אתה רואה, זה נכנס, ברוך השם, נכנס חזק מאוד, וזה בעצם הסוד של ה... יש בזה עניין גדול מאוד, זה בסוף יום היה. בסוף הימים מגיע הזמן של האור של רבי שמעון בר יוחאי, והחיבור לדברים, והדעת של הדברים, וזה יותר, זה כבר לא משהו שהוא רחוק מאיתנו ואיזה חוכמה. עכשיו צריך לדעת, זה סוד. זה היום טב של החג של רבי שמעון, וכל המציאות של רבי שמעון בר יוחאי זה סוד. יש ירושלמי נפלא, ירושלמי מספר שרבי עקיבא מינה את רב מאיר ואת רב שמעון. ירושלמי, כן. ירושלמי בסנהדרין פרק א' הלוך הבייס. רבי עקיבא מינה את רבי מאיר ואת רבי שמעון. אמר, יישב רב מאיר תחילה. רב מאיר יהיה קודם. נתקרקמו פני רבי שמעון. אכפת לו שהוא שם את רב מאיר לפניו. אמר לו רב עקיבא, אמר רב עקיבא לרב שמעון בר יוחאי, דייך שאני ובוראך מכירים כוחך. זאת אומרת שרב שמעון בחייו אפילו, היה אצלו מציאות שהוא לא היה גלוי. ולכן גם החוכמה שהוא גילה לנו, זה חוכמת הסוד. וכמה שאתה תדבר ותפיץ ותפרסם ומפוי ראש ומפוי אור ועם שופנשטיין, זה עדיין יישאר סוד. וזה דווקא רב צודק מסביר, נראה לי בספר הזיכרונות, הוא אומר למה זה באמת נשאר סוד? כי הוא אומר, כשבאים להדפיס את הזוהר, זה לא גילוי סוד. למה? כי גם כשהזוהר כתוב, זה עדיין לא מגלה לך כלום. כי הסוד הפנימי של הדברים זה משהו שאין אי אפשר אפילו להגיד אותו במילים. זה סוד פנימי של חיבור לקדוש ברוך הוא. רבי מיכל פיינשטיין היה אומר, מיכל פיינשטיין זצ"ל, אמר שהיה בעיירה שלו אחד המאורץ, שהיה אומר שכל מה שהוא לא יודע ללמוד זה רק בגלל שהיה גמורץ בארמית. אבל ברגע שהוא היה יודע ארמית, פשוט בגלל שהוא ידע בעיר צפה, זה היה כתוב בעברית, רק תמיד חוכם הכי גדול בעיירה. ואולי אני יודע שגם כשהגמור כתובה בעברית, עדיין יש הרבה הרבה מה לעבוד שם, כן? הרבה מה להבין, בשביל להבין את הדברים. פה באמת, זה סוד, הסוד שאנחנו מדברים עליו בעניין הזה, זה סוד פנימי. למה זה, אתה רואה גם כל השמות שלו, השם של רבי שמעון והמציאות של רבי שמעון, לא התגלה תוקף כוחו בעולם הזה. וגם בתלמוד, בניגלה, אתה לא רואה את הכוח הגדול שלו. יש דברים נפלאים עליו, כן? הגמור אומרת בסוקה, דף ממי עומד בייס, אומר חזקי, אומר אביר מיום שום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה. יש את הגמור בשבא שמספרת לנו על כל ההפלגה שלו, שהוא ישב ולמד יחד במערה, 12 שנה ועוד שנה. זאת אומרת, יש לנו כגויים רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, כן, אלה שפטורים מתפילה בגלל שהם עסוקים בלימוד תורה, ברור שיש לנו דברים גדולים עליו, אבל אתה לא רואה אותו יותר מכולם משהו נדיר. זאת אומרת, החגיגה, שאתה רואה שעם ישראל חוגג את רבי שמעון, אתה לא רואה את זה, בנגלה לא רואים את הסיבה לזה כל כך. אבל בנסתר, זה אנחנו יודעים שזה הכוח הגדול של להשאיר תורה בעם ישראל. זה נמצא באמת בשמות, בתחילת ליקודי מוהר"ן. זה תורה מאוד מפורסמת, וכל מי שנכנס פעם למירון, ראה את זה כתוב על שתי השערים, את איך זה הולך עיר וקדיש מין שמאי אנוכיס, וכי לא תשכח מפי זרעו, שלא כי לא תשכח מפי זרעו סופתי וסיוחי, ועיר וקדיש משמעי אנוכיס ראשתי וסשימוי. כן, שמת לב לזה פעם?
כן, זה כזה בולט.
וכן.
לא, אותיות שבלטות יש אותיות
צבע
כחול.
מה?
צבע כחול.
כן, עשו את זה, ציירו את זה, בכניסה מעל השער, מעל שתי השערים.
זה לא היה פעם?
כן, מאיפה זה מגיע הביטוי הזה? מליקודי מוהר"ן. בליקודי מוהר"ן בהקדמה, זאת אומרת, זה לא הקדמה, זה פתיחה. בעצם זה השמטה לספר. זאת אומרת, זה תורה שנשמטה מתוך הספר עצמו, אז רב נוז מוסיף את זה בהתחלה. יצא משמיים שזה הפתיחה לליקודי מוהר"ן. שם הוא כותב ככה, הוא בעצם מתמקד בגמור בשבס. הגמור בשבס דף קוף למד חסם את בייס. מספרת לנו סיפור, תנו רבנון. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. מה היה כרם ביבנה? כרם ביבנה היה כשהחכמים ירדו ליבנה, והיה שם את הסנהדרין. אז היה זמן שהוא לא כל כך טוב לעם ישראל. זה מדובר בזמן שהיה גזרות נוראיות. בעיקרון, מה?
זה חורבן הבית.
זה בערך 52 שנה אחרי חורבן הבית, ואחרי הסיפור של מרד בר כוכבא, כשיהודה הייתה חרבה בדרך כלל, יש ויכוחים גדולים בין ההיסטוריונים בכל העניין הזה, מה בדיוק היה הסדר, אבל...
זה היה בתקופה של
אנדריאנוס ומיד אחרי. עכשיו, אני... טוב, אני לא רוצה להיכנס, להיכרנס לשמות ופרטים, אבל בכל זאת, הרב יהודה לנדי, יש לו מאמר שלם על זה, הוא נראה לי יותר הגיוני מאשר המהלכים האחרים, לכן אני הולך איתו, אבל באמת זה נושא נתון לוויכוח גדול בין ההיסטוריונים. בכל אופן, בואו ננסה להתמקד, כאילו שלא יפה הרצאה אלא להגיע, יש לנו נקודה להגיע אליה, כן? אמר ככה, בסופו של... היה את מרד בר כוכבא. מה שמכונה בר כוכבא בחזל הוא תמיד נקרא בר כוזיבא, באגרות שנמצאו ממנו זה שימון בר כוסבא, אבל הוא נקרא בר כוזיבא. הבן אדם מרד באנדריאנוס שגזר על קיום מצוות התורה. הצטרפו, המרד היה אמור להיות בכל ארץ ישראל, גם בגליל וגם ביהודה. בפועל בגליל חנה הלגיון הרומאי השישי, ולכן למרות שהכינו את כל ההכנות לקרב, הקרב לא פרץ. זאת אומרת, כי היהודים פשוט נמנעו מזה. לעומת זאת ביהודה פרץ הקרב, הם גירשו את הרומאים מכל האזור ארץ יהודה, והשתלטו על הכל. תבעו מטבעות, יש להם מטבעות משנה ראשונה, משנה שנייה, שנה שלישית פחות, ובקושי שנה רביעית. כשהמרד שרד בגדול שלוש שנים, הוא הגיע בקושי, התחיל את השנה הרביעית שלו, הגיעו הרומאים, וכמו שהם יודעים, בכוח עצום, בהטלת אימה, בצליבות, בהריגות, חיסלו את כולם בארץ יהודה, פשוט רוקנו אותם יהודים, שיתחו את כל האזור, זהו. עכשיו, היהודים התבצרו בביתר, בתיר, כן, היום ביתר אלית, ליד ביתר של אז, בתיר, זה הייתה עיר גדולה, מלאה יהודים, מיליונים של יהודים, היו שם דרך אגב גם הרבה יהודים נוצרים, שזה בעצם יהודים, שהיו חסידים של ישו. זאת אומרת, יהודים, בכל דבר, שומרי תורה ומצוות, כשהם מאמינים גם בו בתור הרב שלהם, המשיח או משהו כזה, אבל הם היו יהודים עדיין. מה? לא, כמו כאילו חסידות כזאת שמאמינה ברב מסוים שהוא המשיח. לא.
השתתפו במרד, כן?
הם גם השתתפו במרד, כמובן. היה הרבה, הרבה, הרבה. גם המון יהודים מהגליל בעצם נסעו ליהודה והצטרפו למרד, ואתה רואה במדרש שהוא מדבר על בעיה קשה של אגונות שהייתה באותה תקופה. זאת אומרת, כי אנשים... אומר, אנשים שגרו אז, נהרגו, נרצחו בעצם על ידי הרומאים, נפלו בקרב, לא היה מי שיתיר את האגונות שלהם. למה? כי לא ניצל אפילו אחד. וכשיש אנשים הרוגים, אבל יש אנשים אחרים, מישהו ראה אותם, יכול לזהות אותם, יכול לבוא ולהגיד, לא היה עדים. כי הם לא השאירו אפילו שריד.
עדים למה, עדים למה.
לאנשים שהם נפלו בקרב, בקרבות של בר כוכבא.
מה, יהודים או מה הנוצרים? מה
הערבים? יהודים, אז היה רק יהודים. הנוצרים עוד לא פרשו אז מהיהדות. הם היו עדיין חלק של היהודים, אז כאילו מסתייה קטנה.
הנוצרים התקרבו יותר מהגויים שלנו, פירלוס.
מה, איזה שובה אתם עוד
אומרת? זה היה אחד מהגויים פירלוס, שפיץ שם החזק את הרצור.
כן, פטרוס.
פטרוס.
נכון, הוא שימון, שימון כיפה. טוב, זה כבר באמת, זה נושא רחב בפני עצמו. בכל אופן, אנחנו מדברים עכשיו על תקופה שאחרי מרד בר כוכבא. השאירו את הגופות. השאירו את הגופות. הרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה במשך שבע שנים. היה שם אפילו יותר מזה אחד מהמושלים שפשוט עשה גדר לשדות שלו מגופות של יהודים. עכשיו, וזה דרך אגב דם משהו מאוד מקובל בתרבות הרומאית, של הטלת אימה. אימה זה לא סתם פחד, זה פחד שמגיע מוואו, אתה יודע, אתה בהלם מרוב פחד, וזה הייתה השיטה שלהם גם ברומא, הם תמיד עבדו בשיטה כזאת, עבד שמרד, היו צולבים אותו, היה אחד העבדים שלו, לא זוכר מה השם שלו, שמרד באדון שלו, אז הם עשו שורה של 6,000 צלובים כל הדרך לרומא. כל הדרך לרומא, 6,000 צלובים. אנשים צלובים, צליבה זה הרג מאוד 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 מייסר וכואב. נועצים מסמר ביד אחת, מסמר ביד שנייה, תולים את זה על הצלב, על העץ של צלב שיש לו צורה של T, כן? ושם היה כאילו מתוח. עכשיו המתיחה הזאת, כשהגוף תלוי למטה, בעצם גורם שהריאות, הכל מתמלא מים, הכל נקרע מבפנים, בגלל הצורה שהגוף תלוי, עד שהאדם נחנק, באמת. זה לוקח כמה ימים. בצורה טבעית. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שהם היו גם חוץ מזה שוברים את הרגליים. למה? כי האדם יכול להתאפס על העץ עם הרגליים שלו וככה לחיות. זה שוברים את העצמות ברגליים שהוא לא יוכל להתאפס. חוץ מזה, בדרך כלל הם גם היו נועצים חרב בבטן, משאירים אותו ככה, ואז לאט לאט הוא היה מדמם, ומת משילוב של קריאה של הריאות ועיבודם ו... זיהומים, וקיצור, זה היה הרג מאוד מאוד אכזרי, ואת הגופות האלה הם היו משאירים על הצלב. צולבים משאירים על הצלב.
מלא
ישועים. ישו גם נרג לפי השיטה האחת על ידי הרומאים, אז הם צלבו אותו. אלא אם כן, הוא מת על ידי חזל, אז לכן לא ברור אם צלבו אותו. בואו נעזוב כרגע את הנצרות, זה לא הנושא שלנו. אבל במרד בר כוכבא, מה שמכונה, המרד של בר כוזיבא, הם בעצם השאירו אותם שם. כמויות של הרוגים. ומה שקרה זה שהסנהדרין ירדו מהגליל, לא כבר לא היה מה לעשות ביהודה, יהודה הייתה שוממת. הסנהדרין בעצם עברו לגליל, כי רק בגליל היה איזה יישוב יהודי גדול, בעצם היישוב היהודי ששרד, וגם הוא סבל אז מצרות נוראיות. הוא סבל אז מדברים אחרים מגזירת השמד, מה שנקרא, מה שמכונה גזירות השמד. גזירות השמד היה שאסור למול את הילדים, אסור לשמור שבת, אסור לקרוא בתורה, ולכן היו קוראים בהפטרות במקום מהתורה, וזה נשאר עד היום שאנחנו קוראים הפטרה. היה אסור לקרוא קריאת שמע, ולכן הכניסו את קריאת שמע בתוך התפילה, בתוך כסר. בתור קדושה, שם משמע ישראל השם לקרינה שם אחד, או נערי צוח, כל אחד עם הנוסח שהוא מתפלל. כל הדברים האלה בעצם קרו בגלל הגזרות השמד. גזרות השמד. עכשיו, באותה תקופה, כשעם ישראל נמצא במצב של בתחתית, מה שנקרא, ממש בתחתית, כשהסנהדרין בעצם עוברים ליבנה, שנמצאת ביהודה, בשביל לזהות גופות. למה? כשניתנו לקבורה, ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. והיה צריך להתיר את הנשים שלהם. שהיה שם מלא הרוגים, שאנשים ניצלו, היה צריך להתיר את האגונות. ולכן בעצם הסנהדרין עבר לשם, ואז תקנו את ברכת הטוב והמתים, שלא הסריחו ושניתנו לקבורה, כי 7 שנים והגופות היו שלמות ומוכנות לזיהוי, שזה משהו מפליא. קיץ, חורף, קיץ, חורף, הכל גלוי והכל, זה היה באמת נס גדול, ולכן תקנו את הברוך של הטוב והמתים. ובאותה תקופה...
הטוב והמתים יש תקנות, גם על זה
שניתנו לקבורה, שלא הסריחו ושניתנו לקבורה. עכשיו, למעשה, מה שקורה זה ככה. כשנכנסו, זה סנהדרין ביבנה. נכנסו לרבותינו לכרם ביבנה. התקופה לא טובה לעם ישראל. נכנסו רבותינו, אתה מדבר אחרי החורבן, אחרי... מצב לא טוב. והם מסתכלים ורואים, תראה מה המצב עכשיו. אם עכשיו זה המצב, מה הולך להיות ב-2018? וואי, וואי, וואי. אתה יודע, כמו שהיום אתה חושב, מה הולך להיות עם האברכים של שנת תף-תף? כן, איך ידעו את בחורי ישיבה בשנת תף-תף? דרך אגב, זה לא רחוק, זה הילדים שלכם.
מה
תף-תף? בעזרת השם, כן? עוד 22 שנה, עוד 21 שנים.
תף-תף זה...
עוד 21 שנה אתה מגיע לשנת תף-תף, נכון? כן, אתה עושה חשבון. זאת אומרת, הילדים שלך, הבנים שלך יהיו בעזרת השם בחורי ישיבות בשנת תף-תף. עוד 22 שנה, 21 וחצי שנים. אתה הגעת כבר לראש שנה תף-תף. זאת אומרת, אתה אומר, ולא, ונחשוב על זה. מה יהיה אז ההתמודדות עם הטכנולוגיה? מעניין, לא?
אייפון 17.
או שבכלל, אז לך תדע מה ימציאו, לך תדע מה תהיה ההתמודדות. לך תדע. איי, איי, איי. בכל אופן, אבל אז מה יהיה? מה יהיה עם עם ישראל? נכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל, שנאמר. שנאמר, הנה ימים באינו השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם, ונעו מים עד ים, ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו. זאת אומרת, יהיה מצב שלא יהיה, לא יהיה תורה בעם ישראל, יהיה צמא נוראי, אבל לא יהיה. ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו. לא יהיה תורה, לא יהיה רעב ללחם וצמא למים, לא רעב ללחם, לא צמא, כי לשמוע את דבר השם, ואין. וכן, ולא יימצא, ואמרו חזל, מה יהיה? עתידה תורה, עתידה אישה שבאה לבית המדרש וכיכר בידה, והיא באה לשאול, כיכר של תרומה, אם זה תמר טהור, ולא ידעו מה לענות לה. אז אמרת הגמור, מה, לא ידעו מה לענות לה? זה הרי פוסק מפורש. אמרת הגמור, לא, לא ידעו אם זה ראשון יושב לי לתומה. אמרת הגמור, זה משנה מפורש. אמרת הגמור, לא, זה לא ידעו פרט מסוים ביחס תומה. אבל יש מצב שהם לא ידעו. ויהיה דבר, מצב בעולם שתורה לא נמצאת בעם ישראל.
למדע זה הנבואה?
הם מדברים על זמן שלפני ביאת המשיח. אני לא יודע אם אנחנו כבר במצב הזה, אבל זה המצב. זה מצב מאוד מאוד לא פשוט, שעתידה תורה שתשתכח מישראל. עמד רבי שמעון בר יוחאי על רגלה ואמר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. לא יהיה דבר כזה. שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. לא תשכח, כי לא תשכח מפי זרעו. אין דבר כזה. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. תורה לא תשתכח מעם ישראל.
אז הנבואה הזו לא תשכח.
מה?
אז הנבואה הזו לא...
אומר, אז מה הכוונה ישתתו לבקש? צריך להיות משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, וזה יהיה חיסרון. אבל לא יהיה, תשתכח תורה מישראל, זה לא יהיה. זה מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר. עכשיו, רבי נחמן בתחינת ליקוטי מוהר"ן מדייק משהו. הוא אומר שרבי שמעון מבטיח שלא תשתכח תורה מישראל, הוא אומר, הוא לא רק מבטיח הבטחות. יש כאלה שאומרים, אל תדאג, יהיה בסדר. למה? אתה הולך לדאוג שזה יהיה בסדר? או שאתה רק מסוגל לדבר שיהיה בסדר? אתה הולך גם להרים טלפון בשביל זה? רבי שמעון בר יוחאי אומר, כן. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלא תשכח תורה מישראל על ידו. הוא אומר, ההבטחה הייתה שלא תשכח תורה מישראל על ידו. הוא זה שדואג שלא תשכח תורה מישראל.
עכשיו,
מה
אתה רושי
החודאי? עכשיו,
הוא אומר, עכשיו
זה מעוררים
את המשים ומעורכת ביתר
סביבי תירות. כן, כן, כן. איך הוא דואג? איך? אז זה באמת רבי שמעון בר יוחאי חיבר את ספר הזוהר. ועל ידי הזוהר, כתוב הזוהר הקדוש, על ידי הזוהר ועל בדן חיבורה ייפקו מן גלותה ברחמי. על ידי הספר הזה, עם ישראל יצאו מהגלות ברחמים. אז רבי שמעון בר יוחאי בעצם עשה דברים, הביא דברים לעולם, שיגלו לנו את הסוד, איך תורה נשמרת בעם ישראל. אני חושב שאפשר אולי לדייק את זה גם במילה, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. להפוך את התורה ואת החיים התורניים יותר לבחינה של שירה. מה הכוונה? יש הלכות. כאילו בלי הזוהר, בלי החלק המיסטי יותר של היהדות, שנראה כמו מיסטי, כן? החלק הלבדי כזה, אז היינו בסדר, טכנוקרטים של הלכה, אתה מבין? רוב מצוין שיודע לקיים את כל ההלכות בדיוק תלולב בזמן, לנענע קדימה, אחורה, קיסקוס בעלים, הכל בסדר. ושומר הלכות שבת, תקח רובוט, תכנת אותו, תכניס לו את כל הפרטים של הלכות שבת. הוא קיים את ההלכות כמו שצריך, אבל רובוט. ויש לפעמים יהודים שאתה רואה אותם, אתה רואה רובוטיזציה של יהדות, כן? הוא יודע את כל הלכות, אבל איפה הלבדיק? איפה החי? איפה השירה?
יש קוידש.
כן, אש בוערת, תתלהב, תחיה, תהנה. שהתורה תהיה חלק מהחיים, חלק חי ומרגיש. יש יותר מדי... זה כל הרעיון של כבוד.
למה? כתוב, זה פסול מפורש.
זה השם אלי ככה ושמחו וטוב לגוב מראש קוי. אני אגיד לכם משפט שאני לא לוקח עליו אחריות, רק בתור חומר למחשבה.
זה נכון, זה לא קשור לצדים.
ברור, ברור, ברור. והגוין, יותר מזה, חלק גדול מהעבודה בלהביא את הקבולה לתוך החיים שלנו, עשה אגרו. שזה הוידה של אגרו, וכל אילום הישיב אז בנוי על שילוב של התפיסה של הקבולה בתוך הלומדס. יש הרבה מה להעריך בזה, אבל לא. אני יצאתי פה מדי זום אאוט, אז לכן זה קצת קשה להבין את זה. אבל צריך קצת הסבר. הרעיון של קבולה זה בעצם הרעיון של חוכמה. חוכמה זה ידיעה. אומרים בתפילה, חוכמה בינה דעת, מי שנתפל נוסח סברה. אבל יש מושג כזה, חוכמה בינה. מה זה חוכמה? ידיעה. בינה זה התבוננות, הסתכלות וירידה לפרטים. נכון? זה קורה, דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, שגם הספירות כמו שהן נתפסות באדם, יש לך את הנקודה הזאת. חוכמה זה ידיעה כללית, זום אאוט כזה, ובינה זה זום אין. אתה יכול לראות דירה, אתה יכול לראות חדרים. כן? אתה יורד לכל חדר וחדר. אתה יכול לראות את העצים, אתה יכול לראות את היער. אתה יכול לראות עיר, אתה יכול לראות רחוב. וכולי, גם אנשים, אתה יכול לראות כיתה, אתה יכול לראות ילדים, אתה יכול לראות ישיבה, אתה יכול לראות בחורים. בסדר, נכון? יש כל הזמן. עכשיו, בעיקרון, השילוב הנכון זה חכם בבינה והבן בחוכמה. זאת אומרת, לשלב את שניהם. רבי טוב רואה כל ילד בכיתה ורואה את כל הכיתה. יש יותר מדי אנשים שהוא יודע להסתכל רק על... ילד אחד. נכון, יש נקודה שאישה נמצאת במקום של בינה, היא מאוד מאוד מתמקדת בפרטים, שלפעמים מרוב עצים לא רואים את היער. אבל השילוב הנכון זה בעצם, כולם נזכרים בספירה אחת, כבקרת רועה עדרו, ביום היותו בתוך צונו נפרסות, שזה פסוק ביחזקאל המדלד, שמשם מגיע הביטוי בתפילה, כבקרת רועה עדרו, כן? אז כולם נזכרים בספירה אחת, הוא עומד בתוך העדר, הוא רואה את טובת העדר הכללית, אבל הוא לא שוכח גם להתבונן בפרט של כל כבס וכבס, מה הוא צריך. זאת אומרת, לא להנזניח את הכלל על חשבון הפרט, ולא להנזניח את הפרט על חשבון הכלל.
אפשר אומרים שגם שערה ארוכת, ואתה קצרה.
זה בסדר, זה עוד לא. בואו נראה.
בינה יש לה, מה קורה פה?
בואו נתמקד, חברים. יש ככה. כשאנחנו באים באמת לדון בעניין הזה, אז יש לך נקודה שהחוכמת הקבולה בכלל תופסת את הדברים בצורה מאחדת. זאת אומרת, אתה רואה את, לא את רב ישראל, אלא את כלל ישראל. בתורה, אתה לא רואה פרט בתורה, אלא את אחדות התורה, את הכלל התורה. ואת הרעיון הזה, שבעצם מתחיל מאוד חזק מתורס הקבולה, מהזוהר, תורת הקבלה, וכל התפיסה הזאת הכוללת יותר של העולם ושל המערכת, לא כל כך ירידה לפרטים, אלא תפיסה כוללת של הדברים, אתה מגיע גוין למשל, ולוקח את זה ומכניס את זה לתוך הגמורה עצמה, כמו שרב חיים ולושנה כותב, והקדום לספר בצניע הזה, שהגוין בעצם מחפש, את, 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 להראות לך, שכל פרט בשולחון ערוך, נמצא בעצם במשנה. זה ביר הגרו. ובביר הגרו על ספר בצניע הזה, הוא מראה לך שכל כזמי אריזה, בעצם כתובים בספר בצניע הזה. וכמו שמספרים על הגוין, שבסוף ימיו הוא הגיע למצב שהכל לומד רק מספר תורה. כי כל תורה שבעל פה הוא הצליח להגיע להבנה איפה זה נמצא בתורה שבכתב. זאת אומרת, הרעיון בעצם לאחד את כל הפרטים. עכשיו, נכנס פה גם משהו מעניין. רמשה דוד ואלי, שמעתם על הפעם? רמת ואלי, יש לו פירוש על הנביא, תלמיד של רמחל. הוא איטליאני בעצם, כן? לא אשכנזי ולא ספרדי, איטליאני. אז יש לו, הוא כותב בליקוטים שלו, הוא כותב שהספרדים הם יותר חוכמה, והאשכנזים הם יותר בינה. ככה הוא כותב, שהתפיסה, כן, או התפיסה של הספרדים הם יותר תופסים את הדברים יותר מאוחד, יותר שלם, את הדברים יותר בכללות, והאשכנזים, הוא אומר, נכנסים להמון המון פרטים. עכשיו, ולכן אתה רואה שהקבולה בעצם מתחילה דווקא אצל הספרדים. הם הרבה יותר משוחררים גם ללימוד קבולה. אשכנזים פחות. הם אין יסק בניסטורויז, הם לא יודעים וכן יודעים. אבל כשקרה שילוב של הדברים, שזה הדבר הנכון, אז פתאום הגיע הגוין, ולוקח לך את התורה של הפרטים, ומראה לך איך הכל כלול והכל אחד. זה בעצם הרעיון של הגוין. ואותו דבר עושה הבעל שם טוב, והבעל שם טוב עושה את זה בחיים. הוא מראה לך שהקדוש ברוך הוא זה הכל. כל העולמים, כל הפרטים שאתה רואה בו, הכל זה אחדות השם. זה העבודה של הבעל שם טוב, שהתלמידים שלו כבר פיתחו את זה הלאה. זה אפילו מוסר מושפע מהגישה הזאת, והוא כבר מדבר על האדם. האדם בעולם, יש לכל ה... לאחד המון המון פרטים לכלל אחד. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל יש פה נקודה בדבר הזה של... הרב וולבה
כותב שתנועת כן. מוסר זה אחותה הצעירה של תנועת החסידות.
נכון, נכון. זה מגיע, הם כולם יונקים מהקבולה. עכשיו, אתה יכול לראות את זה אפילו עד ימינו, רב מוישה שפירה, רב שמשון פינקוס, רב דון סגל, הם מגיעים ממקום של לא ממש חסידס, אבל קבולה, והם לוקחים את הקבולה ומנסים להפשיט אותה, להוריד אותה לחיים שלנו, והמקום הזה, החיבור הזה, זה בעצם הרבה פעמים אתה רואה במאמר ברב שמשון פינקוס, שנראה שהוא לקח את זה מספרי חסידות. בפועל לא, בפועל הוא לקח את זה ישירות מקבולה, בדיוק כמו שספרי חסידות לקחו את זה מקבולה, וניסו לתרגם את זה לחיים. לפעמים זה באמת מגיע, רב דסלר ותלמידיו מגיע ישר מחסידס. אבל יש פה באמת המקום הזה. טוב, בואו נחזור שנייה. וזה, רב נחמן מוסי ואומר שזה בעצם כי לא יסי שוקח מפי זרוי, סופי תיבות יוחאי. כן, כי לא יסי שוקח מפי זרוי. ורב שמעון עצמו נמצא בעיר וקדש בשמעיה נוחיס. עכשיו, כי לא יסי שוקח מפי זרוי, שעל ידי זרעו של יוחאי, כי לא יסי שוקח. על להגיע למצב של שירה, ואונסו השירו הזו יסלפון אוב ליד, מגיע אלינו על ידי רבי שמעון. על ידי זה מגיע השירה, כן, התחושה של החוויה של של התפילה, החוויה של הלימוד, החוויה של היהדות, לתפוס היהדות בצורה חיה יותר, וכשזה מגיע בצורה חיה יותר, זה אונסה השירה הזו יסלפון אוב ליד, זה באמת מגיע למצב של כי לא יסי שוקח מפיזרוי. יש באמת, אני נותן את זה רק כחומר למחשבה, כי אני לא אומר את הדברים כמשהו לביצוע. אבל יש נקודה, אתה הזכרת את זה מקודם, את הפסוק, תחת אשר לא עבדת, הגלות מגיעה והתוכחות הנוראיות, הצדיקתת כללות, מגיעות למה? אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הרעיון הוא לא לעבוד הרבה, הרעיון הוא לעבוד שמח ובטוב לבב. הרבה פעמים מרוב לחץ להספיק הרבה, אנחנו מאבדים את השמחה בטוב לבב. אז עוד פעם, אני לא מדבר כעת בכלל ברובד המעשי, וברור שצריך לקיים שולחן ערוך כמו שנאמר. אבל שים לב, אתה לומד ברוך השם כל היום, כן? יש לפחות 10 דקות ביום שאתה נהנה ממה שאתה לומד? שים לב שזה יקרה. אני לא אומר, יש את הסדורים של הישיבה שצריך ללמוד וכו' וכו', אבל יש משהו שאתה אוהב ללמוד, אם זה הלוכה, אם זה קבולה, אם זה מוסר, אם זה חסידס, אם זה גמורה, אם זה זרועים, אם זה טיירס, אם זה קודשים, לא משנה. חומיש רשי, בסדר?
שהם שמחים רק אחרי הלימוד.
אחרי הלימוד, מה, שהם יוצאים? תינוק הברוכים את הספר? לא.
אה? אז הם
את
הסיפור, כן, אבל בעיקרון אתה אמור להיות שהמצווה עצמה תעשה בשמחה, למרות שאתה לא, אני לא פוסל את מה שאתה אומר. יש משהו שזה נקרא, אתה יודע, להיכנס יכול להיות קשה, התגברות, אבל כשנמצאים בפנים זה אמור להיות חוויה, ואדם צריך לחפש את ה-10 דקות לימוד שהם כן חוויה, שזה כיף לי, נחמד לי, אני מרגיש בבית. עכשיו, זה בכלל, כל ההסתכלות על הדברים, זה צריך להיות שירו, תורה של שירה, שצריך להתנגן לך. לא שאתה נהנה מזה אחרי, למרות שנהנות מזה אחרי זה מעלה, זה, אני חייב להגיד, זה מעלה שיש הרבה שאין להם אותך, לצערנו. וזה גם מעלה טובה, זה מעלה גדולה. אבל להגיע למצב של שירה, להגיע למצב שזה יהיה שירה, וזה פשוט, כל אדם צריך לחפש לפי תכונות נפשו, מה מדבר עליו יותר. לדברים של הרוחניות ופנימיות של התורה, בדרך כלל יש כוח מיוחד בעניין, בעניין הזה. לתורת רבי שמעון בר יוחאי וההסתעפויות שלה, כן? אם זה גוין, אם זה נפש החיים, אם זה הרבה פעמים, או אם רוח חיים, אם זה חסידס, אם זה, יש הרבה פעמים את הכוח היותר חזק לתת לך את ה, את ה, את הגשמק שיש בדבר הזה, את השירה שיש בדבר הזה. וכשאתה מגיע באמת לשירה, אז אתה מגיע לעובד, לעבוד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. וזה דבר שחשוב בעצם, זה נותן לנו חיבור גם היום בזמננו. אני ראיתי רוצה אבל להתמקד בעוד דבר. יש שמעון, וזה נמצא רב צודק, רב צודק כותב על זה בתקנת השבים. ספר שנקרא את הקונס השובים, ספר שלם על העניין של תשובה. מה זה תשובה? איך עובד תשובה? אז הוא מדבר שם שיש שבטים. השמות של השבטים, והשבטים בכלל, זה כמובן לא רק אנשים שהיו ילדים של יעקב ולאה ורחל, כן? יש זה, כל אחד מהם מסמל כוח מסוים שקיים בעולם, הנועם אלימלך מעריך בזה, בפרשת וישב, יש לו כל אחד מהכוח שלו, והוא יש לו פה גם כן עריכות גדולה מאוד, הדברים מבוססים, בעיקרון הדברים שכתובים בזויר וכתובים בהכל, כמו שדברים ידועים. אז הוא אומר, יש את למשל, מי שידוע, זה יוסף. יוסף הצדיק הוא צדיק גמור, ממש צדיקות גדולה ונשגבת, נקי וטהור. אבל ברגע שהוא נופל, הוא מתרסק לגמרי. כן, הוא צדיק גמור, או צדיק או גמור. כאילו, אין משהו ביניים. אין אפשרות של נפילה, אין אפשרות של ליפול ולהתרומם חזרה, אלא הוא כל הזמן נקי, כל הזמן טהור, חייב להיות. כשיעקב אבינו מתגלה, כן, לפני יוסף הצדיק, מה הוא אומר לו? ורועה זונות, אתה רוצה להימחק מאבני החושן? ורועה זונות יאבד הון. אם אתה עכשיו נופל עם אשת פוטיפר, אתה נמחק מהאבנים של החושן. יהודה, יכול להיות ויית אליה אל הדרך, ומזה יוצא פרץ וזרח. מזה יוצאת גאולה, מזה יוצא משיח. יש לו נפילה, ומהנפילה הוא מתרומם חזרה. הוא צועק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב ומתרומם. ומגיע לבאמת מושיח את זה משם, דוד ובת שבע. לא חסר בשבט יהודה, דוד וכל המהלך הזה, יש מהלך שלם של מאפלה לאורה, ודווקא מתוך החושך באור. אין לסנאוי רולד נופיק מגוי חשך. עכשיו, יש, כל שבט יש לו תכונה שלו. יש ראובן, יש שמעון, יש לוי, יש יהודה. כל אחד מהם יש לו את הכוח שלו. אנחנו בעזרת השם, בשביל להבין את הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה משבט שמעון, צריך להבין את הסוד של שמעון. קיבלתי, ככה רב צודק כותב. קיבלתי שרב שמעון בר יוחאי היה משבט שמעון. והוא בעצם הסוד של שמעון. אז יהודו, זה כמו שאמרנו, מה זה יהודה? יהודה זה הבן אדם שנפל ומתרומם. נפל ומתרומם, זה יהודה. זה הכוח שלו, שהוא נפל ומתרומם. שמעון הוא הבן אדם שנפל ועדיין לא התרומם. זה עדיין נמצא בנפילה שלו. ולכן יש משהו, שים לב, אני לא, האמת צריך ללמוד את זה בפנים, כי זה באמת מאמר נפלא עם המון המון ראיות. אבל אני רוצה פשוט להוציא את הנקודה, והזמן שלנו מאוד קצר, אז מי שרוצה שיראה את זה בפנים, תקונס השובים בדפוסים החדשים, זה בערך קוף י' זיין והלאה. קיצור, קוף חופה לבור, קיצור, זה ב... יש פה עריכות גדולה.
חלץ פרדים הסליחות,
אומרים
שבט יהודה,
מדיוק
וזה,
בשירה, בזימון. כן, טוב, זה כבר... קיצור, הוא מדבר על שבט שמעון, מה הסוד של שמעון? אז הוא אומר ככה. בשמעון יש חיסרון, כל השבט יש בו חיסרון, הוא אומר ככה. ראובן זה אתה יראה בעוניי, נכון? איך זה הולך שם? אתה עוד ותן את בן ותומר כי שמע השם כסנועה אנוכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון. בראובן כתוב, אתה לאה ותן את בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם בעוניי, כי אתה יאהבני אישי. כלומר, הדברים האלה לא נאמרים רק כלפי לאה ויעקב, אלא הם מסמלים גם את מה שלאה ויעקב מסמלים בזוהר הקדוש את הספירות העליונות ואת העולמות העליונים. אז יש מצב שעם ישראל, יהודים מבני ישראל, שהוא נמצא פה בעולם הזה, והוא רואה כי ראה שהם בעוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה גם את הנסתרות, והוא רואה את העוני שלי. בראייה כי ראה שהם בעוני, כי אתה יאהבני. אז הוא אומר, לא שנואה אנוכי, אלא רואה בעוני. ניצן, הרי הקדוש ברוך הוא רואה אותי. יש חיסרון אהבה, יש עוני. עם ישראל, עניים ודלים. כן? כמו אישה שאין לה לתת למגמה כלום, מרגישים שאין לנו כלום. הישראל, אין לנו כוח מעצמנו, אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. חיסרון, יש לנו חיסרון, יצר לבד אמרה מנעוריו, אין לנו כוח לנצח אותו, אנחנו צריכים עזרה של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם ההתחלה, זה הבכורה, ראובן זה הבכור. האדם שאומר, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, למרות שאני בנפילה, למרות שקשה לי, למרות שאני מתמודד, למרות שלא קל לי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני, חסר לי אהבה לקדוש ברוך הוא. חסר גם, כמו שאני מרגיש, חסר גם אהבה מהקדוש ברוך הוא אליי. אני לא חי איתו באמת באהבה כמו שצריך. אבל מה? אני יודע שאני ענה. אני דלה מן המצוות. דלותי וליושיע. אני דלה מן המצוות, אבל הקדוש ברוך הוא יושיע אותי. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי. הוא רואה אותי. ראה השם בעוני. אני עניה, אני עני, אין לי כלום, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. מה זה? יפה. ראובן זה מצב שקשה לו. שמה?
עוני, זה כאילו לשון עינוי.
עינוי, נכון. עינוי ועוני. שתיהם קיימים פה. אף על פי שדלה אני מן המצוות, לך אני, ולינה אלושיה. זה לא שנגמור בפסוק גיוב ותחס, כן? לך אני. זאת אומרת, זה אדם שאומר, אני דלה מן המצוות. אני לא מקיים כמו שצריך. התפילה שלי, השם ישמור. הלימוד שלי, כפרת עוונות. אבל מה? לך אני. אני, עדיין אתה רואה אותי, אני רואה אותך. יש לנו עוד קשר, יש לנו עוד משהו, אתה מבין? עוד התגרשנו לגמרי, פרודים, אבל... עד איכשהו, אתה מבין? יש קשר. וזה המעלה, אנחנו דלים, אבל אנחנו מכירים בזה. מכירים בחיסרון שיש לנו. ואנחנו בעולם, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, בעולם על החסרונות, ואנחנו מכירים את החיסרון, ואין ישועה חוץ ממך, ואנחנו מכירים בך ורואים אותך, זה בסדר. זה עיני הנשואות, אישה שעיני הנשואות לבעלה. אין לה רק משהו משפיע. דלה במעשים, מילה מנקה, היא לא עוזר. קיצר, המון חסרונות, אבל עדיין רואים אחד השני. התחלת התקרבות האדם להשם יתברך הוא בזה שיקיר עוניו ויחכה לעזרתו יתברך. זה התחלת ההתקרבות של האדם לקדוש ברוך הוא. זה התחלת ההתעוררות הבא בלב האדם על ידי בת קול שיוצאת בכל יום שוב ובנים שובבים, שראיית השם יתברך למעמקי הלב דבני ישראל, הוא רואה את השורש שלנו שאיננו צופיות רק אליו, ובנות ישראל נאות הן. אלא שהעניות מנבלתן. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים להיות טובים, רק שאנחנו לא יכולים. שור שבעיסה, שיעבוד גלויות, יצר הרע, עניינים, קשה לנו. אבל אנחנו רוצים להיות טובים. להם נהל הושיע, לך אני. אני עדיין נשואה אליך, אני עדיין קשור אליך. וזה הנוי של עם ישראל, רק מה? יש לנו עניות הדעת, ומנבלתן, זה מנבל אותנו. לכן אנחנו נראים מנובלים. טוב, וזה בעצם חסר לנו לכוח להתעורר לבד. אנחנו לא יכולים להתעורר לבד, אנחנו חלשים מדי. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאתה רואה אותנו, תעורר בנו את היצר טוב, ותן בנו יצר טוב לאור דכו, באמס ובעיר או באהבו. והקדוש ברוך הוא ליבום של ישראל, ליבי עיר, אני ישנה וליבי עיר, אומר המדרש, שליבו היא של הקדוש ברוך הוא עיר, וזה ליבי של העם, כל יהודי ויהודי זה הניצוץ האלוקי שיש בו, חלקי וצור לצור לבבי וחלקי אלוקים לאוילו. צור לבבי וחלקי אלוקים לאוילו, הקדוש ברוך הוא צור לבבי, ולכן שאים בליבי יצר טוב לאור דכו, שאים בליבנו. אז יש עד הרבתים בליבנו כל הבקשה, אבל זה הכל מגיע מתוך מצב שהאדם כאילו רואה את הקדוש ברוך והקדוש ברוך רואה אותו, זה נקרא ראובן. עוד פעם, זה לא צדיק, זה לא יוסף. יוסף הוא צדיק שהולך על חוד החרב, צדיק נקי טהור וקדוש. אבל זה ראובן בנפילות. אבל בנפילות עדיין רואה את הקדוש ברוך והקדוש ברוך רואה אותו, אני קשור אליך, אנחנו עוד איכשהו בקשר. לא, אז רב צדיק מדבר על זה מפורש, הוא אומר שזה לא בהכרח, הוא אומר כי ראינו הרבה אנשים שנקראים יוסף והם לא צדיקים כמו יוסף, וזה הראיה הכי גדולה, אבל הוא אומר עדיין יש לזה השפעה מסוימת, במקרים מסוימים, ברובד מסוים, יש בזה השפעה מסוימת. עכשיו הוא אומר, אבל יש לפעמים שזה באמת, שמעון, יש, טוב, יש פה המון מה להרחיב בעניין הזה. אבל אומר, אבל יש משהו יותר רב.
אפשר לעשות את זה כסדנה לטיפול
ב... לפי שמות, כן.
בסדר.
אומר, כשבן אדם מוסיף ומעמיק עוד יותר, ויש לפעמים מצב שאדם מגיע שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. והוא שונא את הקדוש ברוך הוא, שנאה הדדית. וזה כבר מגיע ממקום רחוק מאוד. וזה דרך אגב, הרבה פעמים בן אדם מתחיל תהליך של תשובה, תהליך של התקרבות, ורואה את עצמו רחוק מהקדיש ברוך הוא, והוא חושב שהוא שנו לפני השם, אומר, דלה לך, הדבר הזה אינו מצד התעוררות השם יסבורך, כי דבר הזה אינו באמת כלל. וגם כי מצד ההכרה שהוא שנו, לא יבוא השם יסבורך לעוררו. הקדיש ברוך הוא מתקרב, אתה מרגיש, אם יש התעוררות זה חייב לבוא מאהבה. או מצד רחמנות, כן, שהקדיש ברוך הוא ראהבה או רחמנות. אבל מה, זה מה שקורה שמצד תפיסת האדם בעצמו, שאינו מכיר מעמקיו באמת. אומר, כשאדם חושב שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, זה כי הוא לא מכיר את העומק של עצמו. פשוט הוא לא מכיר את עצמו, זה הבעיה. מצד תפיסת האדם בעצמו, שאינו מכיר מעמקיו באמת, וכפי התגלות ליבו, לכן הוא חושב, כאילו מה שזה נראה לו, שהוא שנו ומרוחק לגמרי מהשם יתברך.
ברור שהוא לא מכיר את עצמו, לכן זה לא היה אהבה. הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, לא מכיר את
הקדוש ברוך
הוא, לכן הוא לא יודע.
כן, עכשיו פה אנחנו מגיעים לעוד דבר. זה הסוד של שמעון. שמעון זה משהו הרבה יותר עמוק. שמעון זה בעצם אדם שנמצא בתוך עומק התומה. הוא כבר לא כמו ראובן שמתמודד עם הנפילה, הוא כבר נפל, הוא כבר התרסק, הוא למטה, הוא בתחתית. אין בו טוב, לא נראה שיש בו טוב. מה שרואים בעין זה שנאה. שנאה, שנאה. הקדוש ברוך הוא שונא אותו והוא שונא את הקדוש ברוך הוא. הם ביניהם שום relationship, אין שום קשר ביניהם, שום מערכת יחסים. הכל התפרק. זהו, נגמר. עכשיו, יותר מזה, זה מגיע מצב אצל שמעון, שאפילו אין ראייה. הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. איך אומרים, עינייך יונים, שהיונה לא מתרחקת מהקן, מקום שהיא לא יכולה לראות את הקן? זה מגיע המצב שכביכול הוא כבר עזב לגמרי, הוא כבר לא רואה אפילו את הקן.
אבל כל מה שאומרים ששיב תיקו וזה, אז מה...
לא, שמעון עצמו לא היה במקום הזה, אבל הסיפור של שמעון מסמל את המצב הזה שלפעמים קיים אצל יהודי. עכשיו, מה קורה באמת? ואז יש רק שמיעה, כי ראייה כבר לא רואים, אבל יש רק שמיעה. השם יתברך משתוקק לשמוע את הקול קול יעקב, גם מכל ממצב כזה, וגם במצב כזה מתגלה הסוד של שמעון, כי שמע השם ישנוא אנוכי, למרות שיש מצב של שנאה, מצב של ריחוק מוחלט, מצב ש... איך אומרים, יש את הבחור ההוא שהיה יהודה, מה זה יהודה? אדם, למרות שהוא נמצא בעומק של העומק, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא, איך שהוא מתעורר אצלו, הוא שום, הוא קורא אל השם, מתפלל אל השם, צועק אל השם, צועק, צועק, פשוט צועק, מכוח הצעקה שלו מתעורר אהבת השם יתברך אליו, ואז מתעורר את האהבה שלו לשם יתברך, ואז יש לו לוי, הפעם ילווה אישי אליי, כי הקדוש ברוך הוא איתי ביחד, ולכן אני מי התחתית של התחתית יכול לעלות, והוא עולה, ואז יהודה זה כבר התהליך של אחרי העלייה, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו שגם הנפילה שלך הייתה מתוזמנת, מישהו שלח אותך לשם. וזה כבר הסוד של יהודה, הסוד של מלכות בית דוד. אבל שמעון זה המצב הזה שהבחור עוד, אתה יודע, רוקד ב... לא יודע איפה. מבין? הוא נמצא בשמה, הוא לא... יהודה זה אחר כך, איך אני מתמודד עם הנפילה שהייתה לי? כשעכשיו יצאתי משם, אבל ריבונו שלנו, למה נפלתי? ואיזה מלוכלך אני? ואיזה זה? זה כבר אחרי היציאה אבל. כשהאדם נמצא... מה? רבי עקיבא, מה? רבי עקיבא זה בתהליך שלו. אבל זה רבי שמעון בר יוחאי. הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, לא רואים את זה כל כך בחיים שלו, אבל הוא זה שמגלה, הוא הגיע, רבי שמעון, שהוא שיא השמעון, הגיע לגלות את הסוד הנסתר, שיש פה רמז, רב צודק מקום אחד, שזה כזה נסתר, שכביכול אפילו בשמיים לא רואים את זה. את הסוד הנסתר הזה. שעדיין יש קשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא בתחתית של התחתית של התחתית, הוא עדיין נמצא שם. הוא עדיין, הוא גם אז הוא קשור.
לא ראינו שמעון. שמעון שהוא יצא ממערה, אנחנו לא ראינו את זה, ראינו שם שהוא הרג את כולם.
ברור. לא, זה בא לי בדיוק בתורה של רבי שמעון בר יוחאי, וגם בשלב מסוים בחיים שלו. דייך שאני וברכה מכירים כוחך. אנשים לא רואים את זה, כי זה מאוד בנסתר. עכשיו הוא אומר, בכלל, לאה זה על מדי עסקה, על מדי התקסה, כמו שכתוב בזוהר, ואצלה, שמעון זה השיא של העל מדי התקסיה. אתה רואה את הסיפור של שיטים, אתה רואה הרבה סיפורים שהיו אצלו, כי היה בו משהו שמאוד מאוד נסתר. הוא אומר, שים לב, אפילו חוש השמיעה זה חוש נסתר. חוש הראייה, אתה תופס דברים גשמיים, ממשיים. בדיבור הוא רוחני, הוא קול, אתה לא רואה אותו. יותר מזה, חוש השמיעה הוא רוחני יותר מכל שאר החושים, הוא תופס דברים רוחניים ומסביר אותם. בשמיעה, אדם יכול לדעת דברים תמונים, דברים נסתרים. דברים לא מובנים, אדם יכול... בעיניים, מה שאני רואה, אני רואה, מה שאני לא רואה, אני לא רואה. שמיעה נותנת לי יכולת הבנה הרבה הרבה יותר עמוקה. חר שנויסן לדמי כולוי, זה דווקא בגלל היכולת הזאת ששמיעה יכולה לתת לבן אדם מרחבים שהם הרבה מעבר למה שהוא רואה בעיניים. הוא יכול לשמוע על דברים, נכון? ושהרבה מעבר למה שהאדם רואה, יכול לראות.
עכשיו, כי שמיעה, נכנס למוח.
נכון.
עכשיו, מאבד את זה, לא יכול
לדבר. אם בן אדם רק יראה ולא ישמע, התפיסת עולם שלו תהיה די מוגבלת. כוח השמיעה של בן אדם נותן לו יכולת להבין על עולמות אחרים, על יקומים נוספים, על הצד השני של הירח, על המיליון דברים וגם הבנה עמוקה יותר של הדברים.
למה יותר מראייה, אבל
כשאתה
רואה ספרים?
ראיית ספרים זה שמיעה. כי זה מילים. מילים שייכים לכוח הדיבור והשמיעה, רק כשכתבו את זה על ספר. זה בעצם מישהו מקריא לך משהו, אבל בסופו של דבר ראייה זה מה שאתה רואה בעין. זאת אומרת, רואה בעין במשמעות הפשוטה של הדברים. זה כבר... כן, חרש נחשב שויטה, למרות שהוא יכול לקרוא, כי הוא לא יודע לקרוא. כי בשביל לקרוא אתה צריך לשמוע, ואז מתפתחת יכולת הקריאה. זה כמו שאתה תגיד, הוא יכול לראות סרט. זה כבר דברים של פיתוחים של שמיעה.
יש דברים בראייה
שאין
אותם,
לכן הם
כבר
נהיים שקט. נכון, זה היום השיטות, וזה נושא גדול, הסטייפלר והרבליה שלי, כל הנושא כאן. זה כוח השמיעה.
אז שימון קשור לשבט, שימון היה לו,
ההיסטוריה
של השבט הזה לא
היסטוריה מוצלחת. ממש לא. יותר מזה, מכל השבטים, עכשיו שים לב, קודם כל הולך עם זה, הוא אומר שהלידה שלו הייתה, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. כן? הוא אומר, כי יכול שגם למעלה זה ככה, שנואה אנוכי. אפילו שהשם יראה ללבב, והוא רואה גם הנסתרות, מכל מקום יש חילוק בין ראייה לשמיעה. כי הראייה עקבית תפיסת עין הרואה בדבר הנראה. השמיעה הוא רק מה שהעלה משמיע לו, והמשמיע משמיע עקבית תפיסתו והשגתו. ולכן היה מצב של, של, של חוסר קשר כביכול בין היהודי הזה ששייך לשמעון לבין הקדוש ברוך הוא. אומר, אבל מה? יש גם שם שמיעה עדיין קיימת. שאהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. כשהאדם מתחנן, מוציא קול, הקדוש ברוך הוא שומע את זה, ואז מתחיל אהבתי. הקדוש ברוך הוא...
שמעון גם...
גם בשמעון, ושמעון, מה בעצם קורה בתהליך של שמעון? על ידי השמיעה מתחיל, כי השם יתברך משתוקק לשמוע קול קול יעקב. השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. מזה לומדים שקול באיש אוהר בו. שים לב, מה זה בעצם, מה העומק של קול באיש אוהר בו? השמיעיני את קולך, כי קולך ערב. זאת אומרת שכל באיש אוהר בו, כל נראה לך, דרך אגב תמיד חילונים שואלים אותך את זה, כן? מה, כל באישה אהובה, מה הבעיה? שומעת השירה של אישה, מה קרה? לא, 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 חזל מגלים לך, תדע לך, תדע מה זה העומק של כל. עומק של כל זה החיבור בעצמו. נכון, אתה קשה לך לעקוב אחרי זה, אבל תדע לך שזה העומק של הפנימיות של הדברים. וזה מה שמגלה לנו גם פה. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם אדם קורא לקדוש ברוך הוא, זה כל באיש אוהר בו. יש פה כבר חיבור, יש פה כבר דבר אמיתי הרבה יותר. זה לא רק אמרתי איזה מילה, התפללתי, כל זה אפילו לא דיבור, דיבור זה מסודר, כל זה, אוי, קרה, להגיד מילה. זה כבר נמצא במקום הזה בעצמו. הכל, הוא יוצא למה? מפנימיות ועומק הלב. בפרט שיש ביטוי בזוהר הקדוש, הזוהר אומר שכשאדם מתפלל, וקורא בפיו, ואומר מילים, והוא מגיע למצב שכבר הוא לא יכול לנופק מילה בשפסוי, הוא לא יכול להגיד מילים בפה, אז הוא רק מתחיל לצעוק, זה תפינה שוודאי מתקבלת ונכנסת. זה הקול שיוצא, זה כבר לא דיבור, זה קול. עכשיו, הוא קיקוי לך עורב, הקול הזה שיוצא מפנימיות ועמקי הלב, ואין תשוקו עשה של איש או אלה לביילו, כשיהודי נמצא, בעומק של העומק של התאומה, הוא שם על חוף הים בלא יודע איפה, ובאמצע הוא מוציא קול לקדוש ברוך הוא, הקול הזה שמגיע מהתחתית של התחתית, זה קול שעולה ואל איש איך תשוקה צריך. זה תשוקה לקדוש ברוך הוא, בעומק של הקול הזה. ולכן קול באיש אוהר בו.
הכיסא הכבוד זה עולה?
לא נסרע, רוחו שפה נסרע. יש בזה עוד הרבה דברים בחזל.
תלוי יש קליטה.
לא, יש ביטוי, אתר בזיחו עם האישה שכל שיחתה של אישה הנה אלה דברים יהיו. בסופו של דבר, בעומק של הכל יש רצון, יש השתוקקות. עוד פעם, צריך אוזניים רגישות בשביל לשמוע את זה. אבל כל דיבור של בן אדם יוצא הלב שלו, כי בתוך דיבור יש קול. עוד פעם, אתה צריך להיות מאוד רגיש וטהור בשביל לשמוע את ההשתוקקות הרצון, את הפעימות לב בתוך הדיבור של בן אדם. אבל בקול של בן אדם, הקדוש ברוך הוא כן מזהה את זה. והוא מזהה את זה בעוצמה כזאת, כמים הפנים לפנים, האישה קוראת לבעלה, היהודי מהעומק קורא לקדוש ברוך הוא, ומעורר אהבה ותאווה בלב האיש. אין תשוקוסם של ישראל אלא לקדוש ברוך הוא, אני לדוי דברו לי תשוקוסם, ולכן הכל שמגיע אפילו משימוין, מהתחתית של התחתית, במצב שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותי, אני שונא אותו והוא שונא אותי, אבל יש קול שיוצא, והכל הזה מעורר את האהבה, ואהבה בהתגלות, וגם האדם פתאום מבין שאני לא סמל. זה כבר התהליך.
איך
הוא מבין? על ידי הקריאה שלו. הוא קורא, הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה אליו. כאילו בהתחלה היה פה מצב, היה פה מצב שכביכול גם מצד הקדוש ברוך הוא היה פה ריחוק. זה מה שכואב פה. אתה לא מדבר על בן אדם של אישי ובוחר שנפל. אתה מדבר באמת התרסקות. זה כאילו, בזה הוא מה שנקרא, לגמרי. והסוד של שמעון זה לגלות את הכל כי שמע השם כי שנואה אנוכי. עם מצב של שנואה וגם אז יש שמעון. זה הסוד של שמעון. גם שם יש שמעון. גם שם יש שומע השם והאדם כבר לא שנו. האהבה שהייתה באליהם, אתו יאו ואני אישי. כי שנואה אנוכי היא מרכבה לאהבה, זה לא קורה. מגיע למצב של שנאה לגמרי, על ידי זה נולד שמעון. ואז מגיע כבר השלב הבא, שזה לוי ויהודו, גם כל נפש של ישראל, זה נפש של ריקה ממעל. איזו, דברים נפלאים ממש. עכשיו, אתה יודע, אבל מה קורה במצב הזה? שים לב, יוסף, טוב, אני ממש איחרנו פה, נורא ביום. יוסף, יש לנו, אמרנו שיוסף הוא הצדיק הגמור, נכון?
כן.
יוסף הוא הצדיק, ממש, צדיק נפלא ונסגר והכל. יוסף ושימוי לא מסתדרים. כי למה? כי שימוין, מה שיש בגלוי, זה רק ריחוק מהקדוש ברוך הוא. רק בנסתר של הנסתר, יש את החיבור לקדוש ברוך הוא, ורק באופן של שמיעה. זאת אומרת, אפילו לא באופן של ראייה, אתה לא יכול לראות את זה בעין. אבל בעומק של העומק יש. יוסף לא מסוגל לסבול אותו. כשיוסף צריך לשים מישהו בכלא, את מי הוא שם? את שימון. מה שימון רוצה לעשות ליוסף? להרוג אותו. הם לא מסתדרים בכלל, הם לא נמצאים באותו מקום. הם פשוט, אצל יוסף, עבודת השם, זה נקי, טהור, אין חטא, אין גרם של חטא, אין את הפספוס הכי קטן אין. כי אם יש את הפספוס הכי קטן, הוא הופך להיות ירובעם בן נבות. בן שנה שאול במולכו, נקי ולא חטא. רואה זונות יאבד הון. אין אפשרות להיות גם וגם. אין אפשרות של נפילה אצל יוסף. והוא באמת יוסף הצדיק. ויוסף הצדיק זה בגלוי, בהתגליה. צדיקות, נקייה, טהורה, בלי שום פספוס. והוא רואה את שימוין. הוא לא מסוגל. יותר מזה, יש פה ביטוי יותר חריף ברב צורק. הוא אומר שאצל יוסף הצדיק זה באתגליה, הוא בפועל, ואין מביט למעמקים. יוסף הצדיק זה המשגיח הזה בישיבה. מה הציון שלך במבחן? כן, הרב, השתדלתי. מה זה? מה זה המילה הזאת? לא מכיר. כמה הציון היה? איזה שעה קמת? היית היום בתפילה בישיבה או לא? היית? לא היית? הרב, ניסיתי, בלילה, היה לי קשה, התגברתי, הצלחתי, לא, זה, בסוף התפללתי, אבל התפללתי, היה לי קשה. יוסף לא מקבל את זה. אין אצלו מציאות כזאת. אין, אתה צריך להיות במבחן 100, ולהיות בתפילות בזמן. זה החיים. ויותר מזה, כשהוא רואה את יהודה אפילו, לא רק את שמעון, שהוא ממש לא מסוגל לראות, אבל אפילו את יהודה, שנופל ומתרומם ונופל וקם, הוא גם לא יכול לסבול אותו. יש טיקל יפה מאוד שהאיש ביצר על זה, מאה שילוח, בפרשת וישב, אומר, אפרים לא יעצור את יהודה, ויהודה לא יקנה את אפרים. הוא אומר, יש מצב שיהודה מסתכל על אפרים, מה זה הדבר הזה? מה זה הרובוטיקה הזאת שעשית לנו מהיהדות? הנה, איפה החיים? איפה הלב? איפה הלקום וליפול ולקום עוד פעם בכל זאת?
באמת הוא, שהיחיד שיכול לחזור למרות שהוא חטא לאותו מדרגה בדיוק, זה רק יהודה.
יהודה, נכון.
רק יהודה.
ראובן שמעון לוי יהודה זה תהליך. טוב, אבל לעומת זאת, אפרים שזה יוסף, לא מסוגל לקבל גם את יהודה. הוא לא מוכן לקבל את זה. מה זה ההנהגה הזאת? נפלת, נפלת, זהו, אתה בחוץ.
איפה זה מתבטא?
זה מתבטא בנובי, אבל זה מתבטא גם יותר מזה, באלמדי איסגריה ואלמדי איסקסיה. זה רוחיל וליו בעיקרון. עכשיו, ולכן גם בנימין ויוסף הם בעצם גוש אחד. ויהודה ושימוין, איפה שימוין מקבל את הנחלה שלו בארץ ישראל? בתוך הנחלה של יהודה. זאת אומרת, כי שימוין בעצם מראה שכן יש לי משהו חיובי דרך יהודה. הנה תראה, אחרי שנופלים אפשר עדיין לקום. כי שימוין עדיין נמצא במצב של הנפילה. הוא עוד לא במצב של העלייה ש... יהודה כבר תיקן. הוא נפל והוא תיקן, ועכשיו הוא מתמודד עם ההשלכות שפעם הייתי אלכוהוליסט, אתה מבין? הוא מתמודד במצב, במקום הזה. איך מתמודדים עם זה? זה יהודה. שימוין זה עדיין שם, הוא עם הבקבוק בפה. והקטע הוא, החילו של שימוין הוא הסוד של שימוין, וזה רק סוד. כי בגלוי, לאחד כזה תן לו מכות. אבל בסוד שמתגלה לנו, וזה מה שמתגלה רב שימוין בר יוחאי, זה שגם הבחורצ'יק הזה, כשהוא עם זה, בשם, בתוך המערה בקטמנדו, הוא קשור לקדוש ברוך הוא. ויש קויל בישור, והקול הזה שהוא מוציא לקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה, ומצד האהבה, האהבה מתעוררת מצידו, ומתגלה כל הקדושה הכי גדולה שיש. עכשיו, אבל הוא אומר, מה קורה? אצל יוסף לא מסתכל על המעמקים, אין מבית למעמקים. ושמעון לעומת זה, כל עסקיו רק במעמקים. אין בגלוי כלום. בגלוי אין כלום. כל עסקיו רק במעמקים, ואין מבית למה שבפועל. אין בפועל, יש רק מעמקים. בדבר זה חיסרון, אצל שתיהם. אצל יוסף זה חיסרון שהוא לא רואה את העומק, את המעמקים, ואצל שמעון החיסרון שאין שום דבר בפועל. אין שום דבר בפועל, יש רק איזה קול של השתוקקות, געגוע, אמיה, כיסוף כזה, אתה יודע, נעקה כזאת של קרץ, שיוצא לקדוש ברוך הוא, זה מה שיש, לא יותר מזה. הוא אומר, אבל ששימון גם כן, אי אפשר לנסות אותו בניסיונות, כי כל דבר שקדוש ברוך הוא אומר אותו, הוא זורם. זה עומק של הפעילה, טוב, לא ניכנס לזה, כבר עוד יותר עמוק מזה, אבל הוא אומר, לכן, בדיוק לכן, לא העמיד לא מלך ולא שופט. לא העמיד, לא מלך ולא שופט. זה דבר שכתוב באמת במדרש תהילים, שכל השבטים העמידו מלך, אצל בעשרת השבטים, או שופט, חוץ משבט שמעון. אומר רב צודק, למה? כי אין שייכות לממשלה בישראל בעולם הזה. אומר, אתה לא יכול למנות מלך אחד כזה, זה לא הולך. נכון שיש בו תוכן פנימי מאוד מאוד עמוק, יש איזו התגלות כוח ומעלה מיוחדת בו, אבל אתה לא, מה זה שבט? דוד, דוד הוא הכי יהודה מכל שבט יהודה. כשנבחר שופט או מלך משבט ראובן, הוא היה הכי ראובני מכל הראובנים. שמשון הגיבור היה הכי דני מכל שבט הדנים. אתה מבין? כל הדניים. זאת אומרת, זה הביטוי הכי חריף של דון היה שמשון הגיבור. לכן כל קבוצה, כל שבט, עמיד, מלך או שופט, שבעצם מבטא את העוצמה של השבט. מה תקח את שמעון? מי הכי שמעון מכל השמעונים? מישהו שלגמרי מחוק, אתה מבין? לא, מישהו שנמצא בעומק של העומק של העומק של התחתית. ולמרות זאת, אפילו שלא רואים כלום, יש לו געגוע לקדוש ברוך הוא, אתה מבין? אז דבר כזה אתה לא יכול לתת לו מלך, אתה לא יכול לתת לו להיות שופט על עם ישראל. את המעלה שלו, המעלה שלו זה לא דבר שמתגלה בפועל בעולם הזה. ואותו דבר אומר רבי עקיבא לרב שמעון בר יוחאי, דייכו שאני ובורכה יודעים כוחך. כי בעולם הזה גם הוא שמואל שמואל?
אז הוא המלך.
לא, רבי שמעון בר יוחאי של הדור שלנו. כן, לכן כמה שאנחנו מתקרבים למשיח, מתגלה הכוח של שמעון בעולם, שזה בעצם הסוד, לכן זה עדיין נשאר סוד. גם אם כל העולם יהיה פלקטים שיתכתב כל הזוהר באותיות קידוש לבנה, זה עדיין נשאר סוד. כי הסוד הזה שהוא מגלה לא יכול להיות גלוי. אין מקום שזה מתגלה בעולם. לא הולכים להקים בסמדרש לשמעון. אתה רואה, יש לך בחור שמעון בישיבה, אין לך ברירה, אתה חייב לזרוק אותו. כי אין לך מציאות כזאת, מה אתה עושה? יום אחד באים כיפה, יום אחד בלי, מה אתה עושה איתו? זה מצב באמת לא, זה מצב שהוא סוד. החידוש של שמעון, היופי של שמעון, אולי, כן, אומר, וזה הכוח של שמעון, וזה רבי שמעון בר יוחאי מגיע משבט שמעון, ולכן לא נתגלה תוקף כוחו בעולם הזה בתלמוד הניגלה. אבל שיש ממנו הפלגות בסוכה, שאמר שהוא יכול להציל את כל העולם מן הדין, בראש ישראל יש דברים נוראים. מה? כן, כי רבשים את הלד. יש דברים שנאמרו עליו, אבל בכלל בלי השוואה למעלה שלו האמיתית. הוא אומר, איבוא אברום, איך אמר רבשים אומר חי? אם רוצה אברהם לסבול בזכותו את הדורות כולם שעברו ממנו עד הדור שאני בקרובו, אני אסבלם, אנו מקרב מגבי עד מלכה משיחה. אני לוקח עליי את כולם מהיום עד משיח. בראש עזרה בפר של המדהי פסקה בייס. אומר, אם לא יבואה, אם אברהם אבינו לא רוצה, יצטרף אחיה שילוי נעימי, וענן מקרבין ואני אקח על עצמי, מן אברום עד מלכה משיחה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי על עצמו. אני לוקח על עצמי את כולם. מאברהם אבינו עד משיח, הכל עליי. הכל עליי. ועכשיו, יש דברים, יש דברים נפלאים בכוח של רבי שמעון בר יוחאי.
יחסות,
כן, לא, אבל מה קורה בעצם? הוא מגלה את הסוד. ולכן בסוף יוי מאיו מתגלה הסוד הזה. זה יתגלה לעיני כולם. כמה בנינה של לטאטו יסטרנוס מהי חיבור הדילוך כנסגל לטאטו בדור ובעשרו ובסוף ימיו. כך כתוב בתיקון עזר התיקובוב, שבסוף הימים הסודות של רבי שמעון יתגלו והם יחזיקו את העולם. וסתם, אני אסיים פה בוורד אחד. רב צודק אומר ששימו לב שכל פעם שחזל מדברים על שתי אנשים בשטרות ועניינים, איך הם כותבים? איזה שם? שתי אנשים בני אותו שם באותה עיר? יוסף יוסף בן שמעון. למה אפשר את יוסף בן שמעון?
זה יכול להיות.
יפה מאוד, יפה מאוד. אומר זה גמורה מצוין, מצוין. יפה. אומר גמורה ברוב עשרה קופיים בי סמד א', שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, שניים שבעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון, שם אחר יוסף בן שמעון. אין יכולים להוציא. אומר כמה דוחתת? המון מקומות בשס, בגיטין. למה באמת יוסף בן שמעון? אז רב צדוק מרחיב יותר בהסבר השאלה ואומר, תראה, אולי תגיד שבזמנם... אומר, דברים אחרים יש, ראו בן שמעון לוי, זה. אולי רב צדוק שהם לא קרויבים, בסדר. יעקב, אונס קלוס, יש דוגמאות לפעמים בשעס של שמות. אבל השם הזה יוסף בן שמעון, יוסף בן שמעון, זה מאוד מעניין. עכשיו הוא אומר, בוא נראה, אצל שמות של תנועים, אמרויים, אנשים, הוא היה כאילו נפלא, רב צודק. אני אומר, בוא נראה, אם שמות האלה, אולי זה שם מאוד שכיח. אומר, מה פתאום? אומר, כי מדומה, כי השם שמעון מצוי בין התנועים, זה אמרוי ארץ ישראל, רב שמעון מלוכי, רב שמעון פזי, רב שמעון ברבה, כיוי זה, אבל כולם ארץ ישראל, ובין אמוראי בבל לא נמצא כי מדומה שמעון. אין שמעון בבבל. אומר, אתה לא רואה תנא או המוירה בבלי שנקרא בשם שמעון. אומר, לעומת זאת, השם יוסף קיים רק בבובל. רב יוסף בבובל. בארץ ישראל, איך הוא נקרא בדרך כלל? יויסי. אז יוצא לך תוצאה, אפילו יש לך עקיבא בן יוסף. זה אומר אחד שנמצא בארץ ישראל. אבל יוסף זה שם שקיים רק
בבבל.
רק בבבל. שמעון זה שם שקיים רק בארץ ישראל. אז כנראה שלא היה הרבה אנשים שקראו להם יוסף בן שמעון. זה שם מאוד נדיר.
מסתדר עם מה שהוא אמר.
אז הוא אומר, יכול להיות שהיה כאלה, היה מישהו יוסף בן שמעון. הוא אומר, זה שם נדיר אפילו בין אנשים. הוא אומר, אז למה זה העניין? למה להביא כזה שם? הוא אומר, כל פעם שהם אומרים איזה סוג של תפילה, רבוי נשאר להם, תעזור שיהיה כבר יוסף בן שמעון. שיוסף הצדיק הגדול יבין שגם הוא יונק משמעון. שהכוח השמעוני הזה, שכביכול הוא כל כך, הצדיק הגמור כל כך מזלזל בו, מה יש לו שם? מה הוא עושה הבחור הזה? מה? יש לו איזה געגוע, מה זה הגעגועים האלה? איך מגעגעים אותם? כמו מרווז? הוא לא תופס, על מה הוא מדבר? על מה שמעון הזה מדבר?
איזה תפילה יהיה?
הוא אומר, לא, זו תפילה ש... יוסף בן שמעון, יוסף בן שמעון. כל פעם שהם רוצים להביא דוגמה של שם, אומרים, יוסף בן שמעון. מה זה? כי בן בעצם אבא ובן. מי האבא? שמעון. אצל הבן מתגלה המעמקים של האבא. זה דבר ידוע באיזה... שהבן מגלה את האבא שלו. האבא רוצה משהו, אתה יוצא לבן, אתה רואה את זה בעוצמה. הוא אומר, תדע לך, שמעון יוצא יוסף. הרצון הפנימי והעמוק של שמעון זה להיות יוסף. אתה לא רואה את זה בחוש, בפועל אתה רואה משהו אחר לגמרי. אבל תדע לך, יש בו געגוע פנימי, יש בו המייה פנימית, יש בו כמיהה. בפעימת לב שנשמעת בתוך הכל, יש געגוע לאהבה של הקדוש ברוך הוא אליו, למרות שהוא מרגיש כסנוע אנוכי. והקדוש ברוך הוא שונא אותו ולא רואה אותו והוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא... יש שם רק שנאה, יש שם געגוע, הכל הפנימי הזה שמתגלה, זה יוסף בן שמעון, התוצאה של זה זה יוסף. וזה בעצם גם תפילה שהדבר הזה יתגלה. טוב, יש פה עוד אריך גדולה, ובאמת חבל שאנחנו לא יכולים להאריך בזה, אולי בהזדמנות בלי נראה. טוב, אז אתם מבינים מה יש לנו לחגוג בל"ג בעומר? זה החגיגה שלנו, של סוף מאיו. להבין שלמרות שיהודי יש לו המון התגברויות, טובות יותר וטובות פחות, למרות הכל, יש את הקילויס ישוקח מפיזרו, יש אונסו השירו הזויס, שירה, אתה שר, אתה מתגעגע, אתה משמיע קול, ומגלה את האמס הפנימית של יוסף בן שמעון בעזרת השם.